קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
רוב הדיונים בשאלת הרפואה בשבת עוסקים רובם ככולם ברפואה הקונבנציונלית וברפואה הפיזיולוגית. כלומר, בין אם מדובר בחולה שיש בו סכנה, או חולה שאין בו סכנה, או מחוש קצת, הדיונים עוסקים בשאלה האם ובאיזה היקף מותר לחלל שבת על מנת לפתור בעיה פיזיולוגית מסוימת על ידי הרפואה. בין אם מדובר במתן תרופה, בין אם מדובר בקיבוע שבר, בניתוח ובדברים מסובכים יותר, מתמקדים בשאלה האם רופא יכול לרפא בשבת בעיה פיזית. לצד זה, יש לדון גם בשאלת הרפואה הנפשית. לפני כמה שנים התחולל דיון בשאלה האם מותר לעובד סוציאלי או עובדת סוציאלית לנסוע למקום פיגוע בשבת. כאשר חס ושלום מתרחש פיגוע, אזי ברור שמגיעים למקום כוחות צבא, כוחות משטרה, וכמובן כוחות רפואיים, על מנת לטפל בכל מה שיש שם. אם לא נשלח רופא לטפל בפצוע, הרי שמצבו של הפצוע יחריף, יחמיר, והדבר עלול אף להגיע למוות. כך שאין בכלל שאלה במקום של פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, בדבר נחיצותם של גורמי ההצלה וההיתר עבורם לחלל את השבת כדי להציל נפשות. אבל כשמדובר ברפואה נפשית, כן, בסרד נפשי, באנשים הנמצאים ברמות שונות של הלם, של פאניקה, של לחץ, כאן השאלה היא האם לא ניתן להמתין עד מוצאי שבת, או במילים אחרות, האם באמת ניתן ליישר קו בין אותו פצוע מדמם שמוטל בשטח, לבין אותו אדם שלא מראה שום סימן חיצוני, אבל בתוכו פנימה מתחוללת איזושהי סערת רגשות, שעלולה להוביל אותו אולי לשיתוק מעשי מצד אחד, או לנטיות אובדניות חס ושלום מצד שני. איך דנים, איך רואים את המצוקה הנפשית בשבת, וממילא האם יהיה מותר לעובד סוציאלי לנסוע למקום פיקוע, בדיוק כשם שמותר לרופא לעשות זאת. בשלב הראשון של הדיון ההלכתי, עלינו לבחון את מעמדו של סיכון נפשי. ובמילים אחרות, האם באמת חז"ל ראו את הסכנה לנפשו של אדם כאקוויוולנטית לסכנה הפיזית, וממילא כפי שהתירו לחלל את השבת עבור הגוף, כך התירו לחלל את השבת גם עבור בריאות הנפש. דומה שהמקור המובהק בשאלה זו הם דברי הגמרא במסכת שבת בדף קכ"ח עמוד ב'. הגמרא שמה עוסקת ביולדת. יולדת, כידוע, מבחינה הלכתית, הוא מצב שמצד אחד רואים אותו כנורמלי, טבעי, לידה כרוכה גם בסכנת נפשות, לא מדובר בפיקוח נפש באותה רמה של פצוע בתאונת דרכים, אך מצד שני אפשר להתעלם מרמת פיקוח הנפש הגבוהה שקיימת בתהליך הלידה, ועל כן מחללים את השבת עבור יולדת. והגמרא אומרת כך, אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר. אומרת הגמרא שאם היולדת מבקשת שידליקו נר, יוסיפו אור במקום בו היא קוראת ללדת, על מנת להקל על הרופאים, אולי על מנת להקל על עצמה, לא כל כך משנה מדוע כרגע, אזי חברתה מדליקה לה את הנר. זאת אומרת, מותר לישראלית אחרת לחלל את השבת, להבעיר אש ולהדליק נר עבור אותה יולדת, בגלל שפיקוח נפש דוחה שבת. שואלת הגמרא פשיטה, כלומר, הרי אין כאן שום חידוש, מדובר בפיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת, מותר לעשות מלאכות האסורות כדי להציל נפשות. מה החידוש הגדול בכך שאם היא מבקשת נר והיא צריכה, כתוב אם הייתה צריכה לנר, שמותר באמת להדליק? את זה אנחנו יודעים מהדין הכללי של פיקוח נפש דוחה שבת. עונה הגמרא, לא צריכה בסומה. הגמרא שלנו מדברת על יולדת שאיננה יכולה לראות, יולדת עיוורת. מהו דתאימה כיוון דלא חזיה אסור? אולי היינו אומרים שהיות שהיא איננה יכולה לראות, אז מה זאת אומרת צריכה לנר? מניין לה לדעת אם הדלקנו את הנר או לא הדלקנו את הנר? היא לא מסוגלת להבחין בהבדל? אז מדוע שנחלל את השבת? איזה הבדל משמעותי יהיה עבורה אם נדליק את הנר מאשר אם לא נדליק את הנר? הרי היא לא יכולה לראות. כמה שמלן איתובי מית ודעתה. כמה שמלן, אומרת הגמרא, שגם במקרה של עיוורת אנחנו מחללים את השבת ומדליקים את הנר, מכיוון שהדבר הזה מיישב את דעתה. לפני כן היא נמצאת בלחץ מסוים, לאחר שמילאנו את רצונה והדלקנו את הנר, עכשיו היא רגועה יותר, והדבר הזה הוא כל כך משמעותי, עד כדי כך שמותר לחלל את השבת במלאכות דאורייתא כדי ליישב את דעתה. כאן כבר קיים יסוד גדול. חשבנו שאין שום הבדל, ואם אין הבדל פיזי בין מצב שבו נר דולק לבין מצב שבו נר אינו דולק, עבור החולה או במקרה שלנו היולדת, אזי הדבר לא מתיר חילול שבת, אבל הגמרא מחדשת לנו שגם הבדל פסיכולוגי הוא מספיק בשביל להתיר חילול שבת, ואפילו במלאכה דאורייתא. הגמרא הזאת נפסקה להלכה ברמב״ם, בהלכות שבת בפרק ב', וגם בשולחן ערוך בסימן שין למד, זהו הסימן בו הוא עוסק בדיני יולדת. אחרונים דייקו מלשון השולחן ערוך שאמר, ומדליקים לנר אפילו היא סומה, שההלכה הזאת נאמרה גם כאשר היולדת איננה דורשת את הדבר, אלא מיוזמתו של הרופא או של המיילדת או של האנשים שנמצאים מסביבה ומרגישים שהדבר ירגיע אותה יותר, אם היא תדע שיש שם נר דולק, אזי הדבר הזה מותר. אמנם יש אחרונים שחילקו, הביאור הלכה חילק בשאלה הזאת, האם אנחנו מדליקים את הנר עבור יולדת עיוורת אף על פי שהיא לא מבקשת, חילק בשאלה הזאת בין מצב שבו הלידה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים, מה שנקרא לאחר פתיחת הקבר, כבר הרחם פתוח, התינוק בדרך, במצב כזה שהסכנה מתגברת, אנחנו לא מחכים עד שהיא תגיד צריכה אני, ועושים כל מה שאפשר על מנת למנוע את סכנת החיים, שזה אומר גם פעולות רפואיות שונות, וגם פעולות שמטרתם יישוב דעת, גם בלא בקשה שלה, אבל אם מדובר לפני כן בשלב של הצירים, אז רק אם היא באמת אומרת שהיא צריכה, אז אנחנו נתיר לעשות את לעבור על מלאכה דאורייתא על מנת ליישב את דעתה. סיכומם של דברים עד כה, יוצא לנו שבהחלט קיים תקדים הלכתי לחילול שבת אפילו במלאכות דאורייתא עבור יישוב דעת. ויתרה על זאת, יש לנו תקדים הלכתי שהחילול השבת הזה מותר גם כאשר הוא נובע מאיזושהי הערכה או אומדנה של האנשים שנמצאים בסביבה שהוא נחוץ, גם אם החולה עצמו איננו דורש את זה. עוד ראינו שככל שהמצב הפיזי, המצב הרפואי של החולה חמור יותר וקשה יותר, אזי ההיתר לטפל גם בצד הנפשי הוא היתר רחב יותר ופשוט יותר. ההיתר מרחיק הלכת הזה מעורר את התוספות להקשות מהדין של חולה ביום הכיפורים. חולה ביום הכיפורים אסור באכילה עד שמומחה יאמר שהוא באמת חייב לאכול, ואם לא יאכל, יהיה בסכנת חיים. מדוע כאשר יולדת עיוורת מבקשת נר, והדבר כרוך בחילול שבת, אנחנו לא ממתינים לאיזושהי הערכה מקצועית של פסיכולוג או של עובד סוציאלי שיאמר שהדבר באמת דרוש ואם לא נעשה זאת היא תהיה בסכנה. מדוע אנחנו שומעים לה ורק על פי רצונה היא, מבלי להיעזר או להזדקק לאיזושהי חוות דעת מקצועית. עונים התוספות שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי פחד שתתפחד שמה אין עושים יפה מה שהיא צריכה, ממה שיסתכן החולה באב. כלומר, הסכנה שעלולה להיגרם לחולה, שיהיה קצת רעב יותר ביום הכיפורים, היא קטנה יותר מן הסכנה שנשקפת לחייה של יולדת שנמצאת בלחץ נפשי ולא בטוחה שעושים את כל מה שניתן לעשות על מנת לשמור על חייה ולשמור על חיי העובר. דהיינו, התוספות מגדירים שפחד פסיכולוגי או איזשהו חוסר ביטחון פסיכולוגי הוא מהווה סכנה יותר גדולה מרעב, שהוא תסמין פיזיולוגי קלאסי. אם כן, ראינו עד כאן את יסוד הדין המתיר להדליק נר עבור יולדת עיוורת בשבת כדי שתתיישב דעתה, וראינו שהבסיס לכך היא ההנחה שהסכנה הפסיכולוגית היא חמורה לעתים אף יותר מן הסכנה הפיזיולוגית. את הדיון בנקודה הזו נחתום בהלכה נוספת שנפסקה בשולחן ערוך בסימן שכ"ח. לפיה אנחנו מחללים שבת עבור חולה גם בניגוד לדעת רופא. כלומר, המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ה על דברי השולחן ערוך שמביא מחלוקת בין רופאים, שבמקרה כזה מכריעים לפי הרופא שאומר לחלל את השבת, ולא לפי הרופא שאומר שאין צריך לחלל את השבת, מאיר המשנה ברורה שאם החולה אומר שהוא צריך תרופה מסוימת, והרופא אומר שהוא לא צריך את התרופה, שומעים לחולה ולא לרופא. אמנם בסייג אחד, שהרופא לא אומר שהתרופה שהחולה מבקש תזיק לו. דהיינו, החולה חושב שהוא צריך לקחת תרופה מסוימת, והרופא חושב שלא, התרופה הזאת לא תזיק לחולה, אל כן אנחנו נחלל את השבת על מנת להשיג את אותה תרופה, למרות שהרופא אומר שלא צריך. אם הרופא אומר שהתרופה מזיקה, כאן אין לי שום מוטיבציה לשמוע לחולה ולחלל את השבת. אז מה הייתה המוטיבציה שלי לשמוע לחולה במקום שהתרופה אינה מזיקה ולהתיר חילול שבת? מסביר הבירור הלכה, דאיקה חשש שמה תתערף דעתו עליו אם יראה שאינם עושים כדבריו. כלומר, שהחשש לשלוותו הנפשית של החולה, מדובר בחולה שיש בו סכנה כמובן, הוא כל כך גבוה שאנחנו שומעים לחולה על מנת לפתור את הבעיה הפסיכולוגית, אפילו נגד דעת הרופא, ואפילו אם מילוי הבקשה של החולה היא עלולה לגרום לו נזק. כמובן, לא נזק שיסכן את החיים יותר, כי אז כל הבניין הזה נופל, וכל המטרה שמנסים להשיג, הצלת חייו של החולה, לא תושג. אבל אם מדובר באיזשהו נזק צדדי, אפילו אז שומעים לחולה נגד דעת הרופא, והכל כדי ליישב את דעתו, ואפילו באיסורים מדאורייתא. הדברים האלו נסתרים לכאורה מהלכה אחרת שנפסקה בשולחן ערוך בסימן שינוו. שם פסק השולחן ערוך שבמקרה של חולה שמבקש שיביאו את קרוביו הנמצאים מחוץ לתחום, שיהיו איתו, מותר לעשות זאת באמצעות אמירה לנוכרי. וערוך השולחן בער שהדבר הזה מותר רק על ידי נוכרי, ולא התירו לישראל לעשות את המלאכה, אפילו שישבות באלמה, משום ש... הוא איננו נוגע ישירות לרפואתו של החולה. הבאת הקרובים איננה פותרת את הבעיה הרפואית, אלא רק מסייעת במשהו לחולה, ועל כן לא הותר שם אפילו איסור שבות, אלא הותר רק באמצעות אמירה לנוכרי. כמובן שהסתירה בולטת לעין. אצלנו ראינו, אצל יולדת ראינו, שמותר לחלל שבת באיסור דאורייתא בשביל ליישב את דעתה, ואילו כאן אנחנו רואים שאפילו איסור דרבנן בקושי הותר. הציץ אליעזר מיישב בין שני המקורות ואומר שיש הבדל בין מצב שבו הדבר שהחולה מבקש קשור לריפוי שלו, אבל הפן הפסיכולוגי שנוגע אליו, לבין מצב שבו זה רק עניין של מילוי רצונו באלמה. כלומר, במקרה של יולדת שמבקשת נר, הרי שהנר מסייע לרופאים לילד אותה יותר בביתך, יש יותר אור, יותר ברור מה קורה, אז יישוב הדעת שלה, אפילו אם היא עצמה איננה רואה את הנר, כרוך וקשור בעצם תהליך הריפוי הפיזיולוגי. מה שאין כן במצב של חולה שבסך הכל מבקש שיביאו, שימלאו את רצונו ויביאו את הקרובים שלו. כן, ניקח דוגמה אולי פחות תאונה רגשית, חולה שמבקש שיתלו תמונות על הקיר כדי שהוא יוכל להסתכל עליהם ולהירגע. במקרה כזה, אומר הציץ אליעזר, אם לא ימלאו את רצונו, זה יכול לגרום להרעה במצב רוח, אולי קצת פחות צלילות דעת, אבל לא לסכן את חייו ממש. במקרה כזה לא הותרו איסורי דאורייתא. ואכן, ערוך השולחן באמת מאיר שאם רופא אומר שיש סכנה אם לא יקיימו את דבריו, אז לא משנה בכלל מה הוא ביקש, תמיד יהיה מותר לעשות זאת, מכיוון שאז הדבר מוגדר כפיקוח נפש, ולא רק כמילוי רצונו ויישוב דעתו. בסיכומו של הדיון ההלכתי בנקודה זו עולה כך. ראשית כל ראינו יישוב דעת של חולה הוא דבר הגובל בפיקוח נפש, ויש מקום לבחון זאת ברמה המציאותית על ידי רופאים. אם מדובר בחולה שיש בו סכנה והוא מבקש, אזי מותר לחלל שבת עבורו אפילו במלאכות דאורייתא בשביל ליישב את דעתו. אם הוא לא מבקש, כאן הציץ אליעזר בא ואומר, אם הקרובים, במקרה של אותו חולה בסימן שלבב, חושבים שאם הם יגיעו אליו, הדבר יקל אליו, מותר להם לעבור על איסור דרבנן על מנת להגיע, ולא על איסור דאורייתא. כעת עלינו לברר, מהו בדיוק אותו חשש של דעה שאינה מיושבת אצל חולה? כלומר, האם מצב המעורער הנפשי כשלעצמו מוגדר כפיקוח נפש, או שמא אנו חוששים שמא מצב נפשי מעורער יוביל את אותו אדם לשלוח יד בנפשו, להזיק לעצמו או להזיק לאחרים. כמובן שהנפקמינה בין שתי ההבנות האפשריות הללו היא במקרה שבו הוא מפודד או לא יכול להזיק לאחרים, לא יכול להזיק לעצמו. במקרה כזה, אם נאמר שהמתיר לחלל שבת עבור יישוב דעת, הוא החשש שמא חוסר יישוב דעת יוביל לפיקוח נפש, הרי שבמקום שניתן להפריד בין יישוב הדעת לבין ההשלכות הללו, לבודד אותו, למנוע אותו, או שמטבע דברים במקרים שהוא לא קיים, הרי שאז חילול שבת ייאסר ולא יותר עבור אותו אדם. בשאלה הזו נפלה מחלוקת בין האחרונים. לדעת רב משה פיינשטיין, בעיה נפשית כשלעצמה, אפילו מחלת נפש כשלעצמה, איננה מוגדרת כסכנה, אלא הגדרתה כסכנה נובעת מכך שהיא עלולה להוביל לכך שאדם יפגע בעצמו או באחרים. ועל כן הדבר הזה מוגדר כפיקוח נפש. לעומתו, אחרונים אחרים סבורים שהחשש שמא תתערף דעתו של חולה הוא חשש עצמאי, ומתייחסים למצב זה כאין מצב של פיקוח נפש גם בלא החשש שמא זה יוביל לפגיעה פיזית באדם עצמו או באחרים. כך ידעת הנציב בשוט העמק שאלה, כך דעת הרב ווזנר, בשוט שבט הלוי, וכך מובא בשם הרב סולובייצ'יק. יש שרצו לפקפק בהיתרים לרפואה או רפואת נפש בשבת, במקרים כגון אלו שאנו דנים בהם, מכוח השוואה לעולם הקמעות והרפואה הבלתי קונבנציונלית שהכירו חז"ל. חז"ל כבר הכירו עולם שלם של רפואות סגוליות, שאינן רפואות פיזיולוגיות, וכבר דנו בשאלה אם הדבר הזה מותר בשבת או אסור בשבת, והגמרא ביומא דנה במי שנשך אותו כלב, שלא מאכילים אותו ביום הכיפורים, כל מיני דברים שאינם נחשבים לתרופה בדרך כלל, ואילו רב מתיה בן חרש מתיר לעשות זאת. כן? הרמב״ם פוסק שאנחנו לא מתירים, מדוע? שזה אינו מועיל אלא בדרך סגולה, וחכמים סוברים שאין עוברים על המצוות אלא ברפואה לבד, כלומר בדברים המרפאים דרך הטבע. דהיינו, כל ההיתר לחלל שבת זה בתרופות פיזיות שרואים שמרפאים בדרך הטבע, ולא באיזה שהן רפואות סגוליות. יש שרצו לדמות מכאן שכל דבר שאיננו פיזיולוגי נופל בקטגוריה של רפואה סגולית, מין משהו שהוא קצת יותר מיסטי, אוורירי, פחות מוחשי, ועל כן לאסור רפואת נפש בשבת. הברכי יוסף דן בשאלה הזאת ומביא מעשה מעניין. אני מצטט מדבריו באורחיים סימן שין א' סימן ו' סעיף ו', מעשה באיש אחד שמצא סגולה אחת בספר מאדם גדול מהראשונים, למי ששתה סם המוות לכתוב לו, ותכף מקיא וחוזר לבריאותו, ועירה כמה פעמים, ועשה והצליח. והיהי היום ליל שבת קודש, עירה שנערה ישראלית שתתה סם המוות, והתחילו לה דבקי מיטה, ובאו אצל האיש הלז בליל שבת, וקם וכתב וקמע על הנערה, ותכף הקיאה ועמדה על בוריה. וביום השבת נודע בעיר כל אשר נעשה, ולעזה עליו המדינה שחילל שבת בשעת, והוא השיב דפיקוח נפש דוחה שבת, והיו מגמגמים בדבר. הסיבה שהם גמגמו בדבר, היא בדיוק ההתלבטות שלנו כאן. מצד אחד, יש כאן סוג של רפואה, אפשר להתווכח, אבל זה עבד גם בחול, זה עבד גם בשבת, ועל כן לכאורה הדבר צריך להיות מותר, בשבת, משום שהיה מדובר בפיקוח נפש, אף על פי שמדובר במלאכה דאורייתא. מצד שני, זו איננה רפואה, כפי שאמר הרמב״ם, בדרך הטבע. כן? זו איזושהי רפואה סגולית, איזשהו משהו שהוא יותר מיסטי. אז האם העובדה שזה עובד מתירה את זה, או שמה העובדה שלא מדובר ברפואה טבעית, אומרת לנו בעצם שזהו תחום שנמצא מחוץ לגדרים של רפואה בשבת, לא רואים אותו באמת כתחום של רפואה, ועל כן הדבר ייעשה. הברכי יוסף דן בשאלה, ובסופו של דבר מצדד להתיר, וזאת משתי סיבות. ראשית כל דעת הרמב"ן והרשב"א, לחלוק על הרמב"ם ולומר שהיתר פיקוח נפש בשבת כולל בתוכו גם רפואות שאינן סגוליות, אינן טבעיות אלא גם סגוליות. לצד זה הוא מוסיף העובדה שאותו אדם היה מומחה לעניין, והכמעות שהוא כתב תמיד היו מרפאים, מה שהופך את זה קצת יותר אולי לסוג של רפואה טבעית מאשר רפואה סגולית. כאשר התמחי גברה בסגולה זו, כמו שאומר ברכי יוסף, והציל הרבה נפשות, כנראה שלא מדובר במשהו שהוא כל כך מיסטי, כנראה שמדובר באיזשהו משהו שכן יש בו איזשהו מכניזם של רפואה הגיונית יותר, ועל כן הדבר הזה צריך להיות מותר גם לדעת הרמב״ם. כך מסביר הברכי יוסף. ואכן הרשב"א בתשובה באמת אומר שכותבים קמעות לחולה שיש בו סכנה או ליולדת בשביל ליישב את דעתן בשבת, אפילו אם מדובר פה באיסור כתיבה דאורייתא, אלא שהוא מחלק בין מצב שבו הם מבקשים, שאז מותר כל קמע שהוא לכתוב להם, לבין מצב בו אינם מבקשים, שאז מותר דווקא למי שבאמת מומחה לעניין ומפורסם בקמעותיו וכולי, שרק אז מותר לו לרפות. ושוב זה מזכיר לנו את הדיון שראינו בראש הדברים, שכאשר הם מבקשים אנחנו מתירים יותר, החבל הוא יותר רופף בידינו וניתן להתיר חילול שבת דאורייתא בגלל הסכנה לכך שדעתם לא תהיה מיושבת עליהם. כאשר הם אינם מבקשים, פה מרחב התמרון קטן יותר, וההיתר מוגבל רק לדברים שהם באמת קשורים לרפואתם ויש סבירות שבאמת ירפאו. בכל מקרה, כאשר דנים אצלנו בעובדים סוציאליים וברופאים שעוסקים ברפואת הנפש כתחום מוכר, ברור שאין לדמות זאת לרפואות סגוליות, ואם מישהו רוצה לרפות, לדמות זאת לרפואות סגוליות, נראה שזה דומה יותר למצב שבו התמחי גברה, זאת אומרת עובד סוציאלי ממוצע, נחשב לאדם שיודע את מלאכתו, שבאמת מה שהוא עושה מרפא, מועיל, משפר את מצבו של החולה, וממילא זה נופל בקטגוריה של כתיבת קמעות על ידי או אדם מומחה לעניין. אך כפי שאמרנו, לכאורה אין בכלל בסיס פה לדמיון בין הדברים, או להשוואה בין הדברים, מכיוון שרפואת הנפש, כפי שאנחנו מכירים אותה, היא מקצוע רפואי טבעי, ולא רפואה סגולית, אם להזדקק להגדרות של הרמב"ם. מה שעולה מדברנו עד כאן, הוא שבמקרה שאכן מתעורר צורך בנוכחותו של עובד סוציאלי במקום של פיגוע או במקום של צורך של חולה, של אדם שבאמת יש לו מחלת נפש שנזקק לעזרה סוציאלית, אזי אם האדם עצמו או רופא שנמצא בסביבה מבקש שיגיע עובד סוציאלי למקום, הדבר יהיה מותר אפילו באיסורים דאורייתא. אבל במידה שבה החולה איננו מבקש, וזה הכל על סמך הערכה של האנשים שנמצאים מסביבו, הערכה לא מקצועית, הערכת קרובים וכו', אז במקרה כזה לא נתיר לעבור על איסור דאורייתא, אלא רק על איסור דרבנן. דברים אלו נפקמינה עצומה כאשר מדובר בנסיעה ברכב, שהרי נסיעה ברכב אסורה מדאורייתא. ואף אם נאמר לנוחרי, פה מדובר באמירה לנוחרי, באיסור דאורייתא, שתהיה אסורה, אלמלא הנוחרי נהנה בעצמו מהנסיעה, וצריך להגיע לשם בעצמו, הדבר מסובך בפרטי ההלכות. כאין הדיון הזה, מצינו בדיון שעסקנו בו בעבר, במסגרת הזו של השיעורים שלנו, לגבי ניתוחי מתים לצורך לימוד רפואה. כאשר הדבר כרוך באיסורים רבים, והותר כאשר יש חולה בפנינו. דהיינו, יש באמת מקרה, מצוקה קונקרטי בפנינו, שלטובתו אנו נתיר לעבור על איסורים שונים, על מנת לנסות ולהציל את חייו. מה מוגדר כחולה בפנינו? הנודע ביהודה הלך על הגדרה מאוד מצמצמת, ואמר רק אם יש שוכב ליד אותו נפטר שרוצים לנתח את גופתו, אדם שחולה באותה המחלה, וניתן אולי להציל אותו אם נלמד יותר על המחלה. אבל החזון איש ואחרונים רבים הרחיבו את ההגדרה של חולה בפנינו, ואמרו שכל שניתן לחשוב שיזדמן אלינו מציאות כזאת, זאת אומרת זו מחלה שקיימת בעולם ואנשים יכולים להידבק בה, או שבמציאות שלנו, כפי שאומר משה פיינשטיין, אפשר להגיע ממקום למקום במהירות, אפשר לעבור את כל העולם כולו בשעות טיסה של יממה, אז אין כבר מציאות של חולה שאינו בפנינו, וכל דבר שניתן לעשות על מנת להציל חולה שנמצא גם במקום אחר בעולם, מכיוון שהוא נידון כחולה שבפנינו שניתן לעזור לו, ומכיוון שהסכנה שנמצאת שם גם יכולה להגיע לכאן, אזי יותרו אותם איסורים שקשורים בניתוחי מתים. החזון איש השווה את המציאות של מחלה שיכולה להגיע ממקום אחר לדין של נוכרים שצרו על עיר הסמוכה לספר, ששם מותר חילול שבת בגלל החשש שמא תהי הארץ נוכל להיכבש מפניהם, וההיתר מתבסס על ההשלכות העתידיות של אותו מצור של האויבים על עיר שנמצאת בספר. גם כאן מונח יסוד שניתן אולי לצרף, והוא שאנחנו מתירים לחלל שבת בשל השלכות פוטנציאליות סבירות שיקרו ממציאות מסוימת. ונדמה שבמקום שבו למשל יש אירוע רב נפגעים, אולי ניתן באמת לומר שישנה סבירות שאנשים יזדקקו לעזרתו של עובד סוציאלי. אבל זאת בהסתייגות, מכיוון ש מדובר פה בשני צעדים קדימה, גם אין מקרה בפנינו ואין לנו הערכה לגבי מישהו ספציפי שיצטרך עזרה נפשית, אלא באיזושהי השערה כללית שהיות שחל אירוע, קרה אירוע רב נפגעים, אז יכול להיות שאנשים יזדקקו לעזרה נפשית, ואז צריך לומר שיכול להיות שאותה עזרה נפשית תמנע מצב שהם יפגעו בעצמם או באחרים. כלומר שהמצוקה הנפשית שהם יגיעו אליה תהיה כל כך גדולה. יש פה יותר מדי שאלות וסימני שאלה. כמובן יש גדולים שמחשיבים מצב כזה כספק פיקוח נפש וידועה שיטתו של רב חיים מבריסק בעניין, אבל נדמה שיש לא מעט צדק גם בטענתם של פוסקים שיפקפקו ב בהיתר בנסיבות כאלו. בהקשר זה מעניינת במיוחד דעתו של הרב ישראלי, שדיבר על כך שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל המכלול הציבורי. אנחנו מנסים לייסד הלכות לטיפול בבעיות שמתחוללות בשבת, ועלינו להסתכל על המכלול ולא רק על המקרה הנקודתי שבפנינו. וממילא הוא מחדש מושג שנקרא מכשירי פיקוח נפש. דהיינו, לא רק היתר במקום שבו יש פיקוח נפש, אלא היתר רחב יותר, שאם לא נזדקק לו, סבור הרב ישראלי, שאנו נגרום לפיקוח נפש עתידי. מושג הזה שאול מתחומים הלכתיים אחרים, כמו מילה, וכמו היתר אוכל נפש. כידוע, מלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, אך לגבי מכשירי אוכל נפש, כגון השחזת סכין וכדומה, ישנה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, ופוסקים לאיסור, אלא אם כן, אי אפשר היה לעשות זאת מערב יום טוב. זאת אומרת, מכשיר אוכל נפש אי אפשר לתקנה מערב יום טוב, ומותרים ביום טוב. כך באופן כללי, כמובן שהדבר דורש דיון כשלה עצמו. אומר הרב ישראלי, במקרה שלנו, ההיתר לעשות, לחלל שבת עבור, הייתי אומר, חשש רחוק של פיקוח נפש, הוא מכשירי פיקוח נפש, כי במקרה אחר, בעל מאפיינים דומים, יכול להיות שהוא יהיה נזקק באמת. צטט מדבריו, אין לנו לדון את המקרה מבחינתנו הבודדת, אלא מבחינת כל המקרים הדומים לו, שגם להם אנו קובעים את דרך ההתנהגות על ידי הקביעות כלפי מקרה זה. ועל ידי בחינה זו אין חשוב כלל אם מקרה בודד זה הוא מצוי או לא, אלא אם על ידי המעשים שלי בכל המקרים הללו, הדומים זה לזה, והיכולים להתרחש עם היום ועם מחר, יהיה בהם פעם משום הצלה. וכן אם על ידי הימנעות שלי מפעולה במקרה זה, וממילא גם במקרים הדומים לא יהיה משום איבוד נפשות ברור באיזה מקרה מן המקרים. ואם הדבר כן, הרי זה בכלל פיקוח נפש, שהוא מותר ומחויב לעשות את כל המלאכות כולן עכשיו. לא מצד חשש למקרה זה ולשבת זו שלפנינו, אלא מגדר מכשיר לפיקוח נפש שיבוא פעם מן הפעמים, אם היום ואם לאחר זמן. דבריו של הרב ישראל יכולים לשמש בסיס להיתר עבור עובד סוציאלי לנסוע למקום של פיגוע בשבת, אפילו ביסורים דאורייתא, מתוך התפיסה הזאת של מכשירי פיקוח נפש, ואפילו אם הוא בכלל לא נזקק שם באותו זמן, מכיוון שייתכן שבמקרה אחר שיקרה, הוא בהחלט יהיה נחוץ, ואם הוא לא יהיה שם, עלול אדם אחר לאבד את חייו. כמובן שמדובר פה בהיתר מאוד רחב ומאוד גורף, שרבים מסתייגים ממנו בדיוק בשל היותו כל כך רחב וגורף. כפי שראינו, ישנה שאלה האם באמת רפואה נפשית נתפסת כרפואה פיזיולוגית לכל דבר ועניין, והאם מידת הדחיפות היא אותה מידת הדחיפות. וכאן, ככל שהדברים נמצאים בפנינו, על פי הערכה של מומחים, על פי הערכת רופא, או על פי הדרישה של אדם עצמו שמצביע על מצוקה, אזי יהיה לנו קל יותר להתיר נסיעה לשם בשבת, אפילו כשזה כרוך באיסורים דאורייתא, למרות שיכול להיות שבסופו של דבר יתברר שלא היה כל כך נחוץ. אבל במקומות שבהם לא מתעוררת שום בקשה ושום דרישה כזאת, או שום הערכה כזאת אפילו, רק בגלל שיש להם מאפיינים דומים למקרים אחרים, שם קצת יותר קשה להתיר זאת. כאן צריך לצרף דברים שהרב רבינוביץ' ממעלה אדומים אומר, שצריך לקחת בחשבון גם את המציאות של ילדים במקומות כאלו, וילדים שאינם יודעים לבקש או לומר שיש להם מצוקה נפשית, ולצרף את זה כסניף להיתר עבור עובד סוציאלי לנסוע למקום פיגוע בשבת. בכל אופן, נדמה שסיכומם של דברים עד כה, שבמקרים שבהם ישנו צורך מובהק, הרי שהדבר מותר, במקרים שבהם יש הערכה שהדבר נזקק, הרי שנדון עובד סוציאלי ככותב קמי המומחה, שיהיה מותר לו לחלל שבת אפילו בדאורייתא לעניין הזה, אבל אם אין פנייה מפורשת שיש צורך בעובד סוציאלי, ואין הערכה שלפיה במצב כזה הוא נדרש שמה, שמה לכאורה ההיתר יצטמצם לדרבנן בלבד. כן, במקרים כאלו יוכל עובד סוציאלי להרים טלפון, שאינו כרוך באיסור דאורייתא, לאותו מקום, לשירותי הרווחה שמה, או לחמל החירום, מי שזה לא יהיה, ולבחון האם באמת נוכחותו נזקקת, האם ישנה הערכה כזאת וכן הלאה, ובמקרים כאלו יוכל להגיע למקום. בעזרת השם, שדיונים מעין אלו יוותרו דיונים לשיעורים מעל גלי האינטרנט, וירטואליים לחלוטין ולא מציאותיים בכלל.